אתמול דיברנו על המקרה של כופר וניסינו להבין למה לא מחייבים את העדים שהעידו על הכופר בכופר. היום אנחנו נמשיך למקרה הרביעי, עבד עברי, ודרך הדיון בעבד עברי ננסה גם לראות מה התמונה שיוצאת מכל ארבעת המקרים שהוזכרו בברייתא, כאמור עם הכותרת של דל דברים נאמרו. בקשר לעבד עברי, אם נחזור לברייתא, מאוד מעניין שאחרי שמזכירים את הדין של עבד עברי, הברייתא מזכירה את שיטת רבי עקיבא. אם נחזור לשורה הרביעית של השורות הרחבות, ואין נמכרים בעבד עברי, משום רבי עקיבא אמרו, אף אין משלמים על פי עצמן. רבי עקיבא מוסיף דין שלכאורה לא קשור לברייתא בכלל. הברייתא מדברת על ארבעת מקרים שאין בהם את העונש הרגיל. מאיפה בא רבי עקיבא ומוסיף את הדין שלא משלמים על פי עצמן? האם יש קשר בין זה והמקרה של עבד עברי? התחושה שיש קשר כזה מתחזקת על ידי התוספתא. בואו נסתכל בתוספתא. יש פה שני דברים חשובים בתוספתא. א', התוספתא, פרק א', הלכה א', מביאה את המקרה של עבד עברי בנפרד מהמקרים האחרים. וכך הוא פותח את המסכת. עד זומם אין נמכר בזממו. אוקיי? הוא לא נמכר. למרות שלא מביאים את שאר הדינים, את הדין של רבי עקיבא מביאים שם. עד זומן אין ניכר בזממו, רבי עקיבא אומר, אף אין משלם על פי עצמו. זה עוד יותר מחזק את התחושה, גם בתוספתא וגם בברייתא, שהדין של עבד עברי אולי יותר קשור לדינו של רבי עקיבא, ממה שהוא קשור למקרים האחרים. טוב, כדי להבין את מידת הקשר לרבי עקיבא, נצטרך לדון ביסוד הפטור בעבד עברי. בואו ניכנס לגמרא, הגמרא אחר כך בסוף בית עמוד בית נכנסת לדון במקרה של עבד עברי, ויש שלושה שלבים בגמרא. יש את שתי הו אמינות של רב המנונה, ויש בסוף את הפסוק של רבה. בואו נתחיל עם הו אמינות של רב המנונה. הו אמינות ראשונה, סבר רב המנונה למימר, הני מילי היכה דאית לי לדידי. איפה שיש כסף למי שהעידו עליו. דמיגו דאי הוא לא נזדבן, אינו נמי לא נזדבנו. כיוון שהנידון זה שהעידו עליו. לא היה נמכר, לכן לא מוכרים גם אותם. אבל איך דלת לדידי, אף אגב דלת לדידו, מזדבנו. הגמרא מניחה באב המינה הזאת, שהדין של כאשר זמם, תלוי במה שהיה קורה בפועל, לזה שהעידו עליו. אם בפועל היו מוכרים את זה שהעידו עליו, אז אולי נמכור גם את העדים. אבל אם לא היינו מוכרים בפועל את זה שהעידו עליו, אז לא מוכרים את העדים. ראונה ולאמרלי, איאנט הבלך, מי אבי מזדבנת? הנענמי לא מזדבנינן. אם היה לך, לא היו מוכרים אותך. אז למה מוכרים אותי? מה ההיגיון מאחורי התשובה של הגמרא? ושוב, זה לא נאמר בפסוק, זה סברה עצמאית. אבל חונן וסמן, בקובץ ביורים שלו, מופיע כאן בעמוד שלוש, הוא מתייחס לזה, בסך הנקות עוד ה'. והוא אומר, זה צריך לומר, דכיוון דכתיב ועשיתם לו כאשר זמם, ישנן על העדים כל דיני הנידון. אנחנו לא מיישמים את מה שהיה קורה למעשה לנידון. אנחנו מיישמים, מעתיקים את הדין שהיינו מפעילים על הנידון. את העיקרון. מה שהיינו אומרים על הנידון הוא, שאם אין לו כסף הוא נמכר. אז זה מה שהם יסמים לעדים, לא מה שהיה קורה לו בפועל, אלא העיקרון. אוקיי, ככה הסבר להב המינה הראשונה ולדחייה של להב המינה הזאת. עכשיו הגמרא מציע להב המינה אחרת. אלא סבר רב המנונה למימר, הני להיכה דאית ליה או לדידי או לדידו. אבל היכה דלת ליה לא לדידי ולא לדידו, מזדבני. אומר רב המנונה, אם אין כסף גם לנידון וגם לעדים, אולי מוכרים. מעניין שהגמרא עוברת מההצעה הראשונה להצעה הזאת. לכאורה, יכלו להציע הצעה מוגבלת יותר. הצעה הפוכה מההו אמינא הראשונה. במקום להגיד שזה תלוי אם יש לנידון כסף, תגיד שזה תלוי רק אם יש לעדים כסף. למה להגיד פתאום לקפוץ ולהגיד שזה תלוי אם יש לשניהם כסף? כנראה שהגמרא מבינה בשלב הזה שכדי להעניש בכאשר זמם צריך שני דברים ביחד. א', שהעיקרון מחייב את העונש, כאילו שאין לעדים כסף, וב', שהפסק דין על הנידון בפועל היה מחייב מחירה של הנידון. הקובץ ביורים מתייחס לזה בהמשך דבריו בעמוד 4 למעלה ואומר ככה. מקשה את הקושיה בסוף עמוד 3 ואומר. ויש לומר, אין עדים נעשים זממים עד שיגמר הדין על פיהם. הוא מקשר את זה למשנה בדף ה', אין עדים זממים נהרגים עד שיגמר הדין. ואי אפשר לחייבם להימחר כיוון שלא נגמר דין הנידון להימחר. בעצם צריך שני דברים. א', שהיה פסק דין למכור את הנידון, זה תלוי במציאות אצלו, וב', שהעיקרון מחייב את מחירת העדים. נראה לי שמקור טוב לדברי רב אלחונון יש בדברי רש"י כבר בראשית הסוגיה, כשהברייתא מזכירה ואין נמכרים בעבד עברי. רש"י אומר ככה, אם הידיעוהו שגנב ואין לו מה לשלם, ונגמר דינו להימחר כדכתיב ונמכר בגניבתו. לא מספיק העיקרון ויישום העיקרון על העדים. צריך שהיה גמר דין למכור את הנידון. שוב, צריך פה שני דברים לפי השלב הזה בגמרא. א', שהעיקרון מחייב את העונש. כי לוקחים את העיקרון על הנידון ומיישמים לעדים, ולכן זה תלוי אם יש לעדים כסף או לא. וב', שהפסק דין, הגמר דין בפועל על הנידון, היה מחייב את מחירתו. כדאי לעיין בהקשר הזה גם ברטב"א. הרטב"א פה בעמוד 4 מתייחס להווה מן הראשונה, והוא אומר, ואם תאמר אם כן מה כמשמע לן, פשיטא לומר שאין נמכרים דהבינן כאשר זמם והם לא זממו למכרו כשיש לו כסף. יש לומר דכמשמע לן, אף אגב דכי הסהידו עליה לא אבי ידי לי נכסה או דלא הווה לי, לא היה לו באמת, אלא דלבטר הכי כנענהו אפילו הכי אין נמכרים. הווה מן ההיא שאולי תלוי בדעתו האם העדים ידעו שיש לו נכסים או אין לו נכסים. ובעצם אומרים זה לא תלוי בדעתו, זה תלוי בצד האובייקטיבי, יש נכסים או אין נכסים. למה זה תלוי במצב האובייקטיבי ולא בדעתו כאשר זמה מה הוא חשב לעשות? כי צריך לדעת שהיה פסק דין, גמר דין, לחייב את המחירה. מכל מקום, ההווה מן השנייה היא שמתייחסים לעדים זוממים כאל גנב. מה היינו עושים לגנב? היינו מסתכלים אם יש לו כסף או אין לו כסף. וכך בשיטה לא נודע למי על הסוגיה בקידושין דף י"ח, הסוגיה המקבילה, תכף נתייחס על הסוגיה הזאת, שחושבים, היינו חושבים לפני הלימוד של רובה, שעדים זוממים, זה הלשון של שיטה לא נודע, עדים זוממים כמאן דגנב איהו. זה כאילו הוא, הם, העדים בעצמם, גנבו. כל זה השלבים הראשונים, ההווה מן הראשונה של רב אמנונה וההווה מן השנייה. וההווה מן השנייה הזאת של רב אמנונה באמת מקבלים מסברה. וזה מחייב לימוד לומר שלא אומרים כאן באמת. וכך נאמר, אמלי רבו, איך יודעים שזה לא ככה? ונמכר בגניבתו, אמר אחלנה, בגניבתו ולא בזממו. הלימוד הזה של רוב המאוד מובן לשיטתו בקידושין דף י"ח עמוד א', בואו נסתכל שם, המקור השלישי בעמוד 4. יש שם דיון בחלק השני של הסוגיה, תכף נחזור לחלק הראשון. מה קורה אם יש הבדל בין הכמות שהוא גנב והמחיר של מחירתו? אז יש הבדל בזה בין התנא קמא, שזה הרבנן, ורבי אליעזר. תנא קמא אומר, גניבו אלף אם הוא גנב אלף. ושווה 500, והוא שווה 500, נמכר, אפשר למכור אותו. אוקיי, וחוזר ונמכר, נמכר פעמיים. מה קורה אם גניבו 500 ושווה 1,000, הוא גנב 500 והוא שווה 1,000, אינו נמכר כלל. לפי הרלמן, אם מחירתו היא יותר מהכמות של גניבתו, הוא לא נמכר, אבל הפוך הוא נמכר. רבי עזר אומר, אם היה גניבו כנגד ממכרו, נמכר. ואם לאו אינו נמכר, אבל אליעזר אומר בשני הכיוונים מקילים עליו, לא מוכרים אותו, אלא אם כן המחיר של גנבתו שווה למחיר של מחירתו. עכשיו, אמר רבא, אותו רבא. והוא זכינו רבא אלעזר לרבנן, בזה רבא אליעזר צודק. דמיישנה גנבו 500 ושווה 1,000, דאין נמכר. דנמכר כולו, אמר רחמנה, ולא חציו. החנמי, נמכר בגנבתו, אמר רחמנה, ולא נמכר בחצי גנבתו. רבא מבין את הדרשה של בגנבתו בצורה רחבה. פותר כל מה שלא נכנס לתוך הסיפור. מה שרבא אומר כאן מאוד מובן לפי מה שרבא אומר שם. טוב, בואו נחזור לסוגייתנו. מה בדיוק התמעט מהלימוד הזה של בגניבתו ולא בזממו? טוב, אפשר להבין שממעטים מקרה שהעידו שמישהו גנב. זה בא למעט את המקרה של עדים זוממים. מקרה של העדים העידו שהוא גנב, לא מוכרים את העדים. הרמב״ם אבל מבין את זה אחרת. מה הרמב״ם אומר? בואו נסתכל בפרק כ' הלכה ח', זה מודפס כאן שוב בסוף עמוד 4. כשמביא את המקרה הזה, ממש בסוף הלכה ח', הוא אומר ככה, העידו עליו שנמכר בעבד עברי והוזמו לוקים. הרמב״ם מחדש שזה בא למעט מצב לא שהעידו שהוא גנב, שהעידו שהוא נמכר בעבד עברי ממש. גם מצב כזה שהעידו שהוא נמכר כעבד עברי, לא מוכרים אותו. כך אפשר להבין גם מהניסוח של התוספתא. אין נמכר בזממו. בכל סוג של זממה. משמע שמדובר בדין מאוד מקיף, דין כללי, שעדים זומים לא נמכרים. לא משנה על מה יעידו. וכך באמת משתמע מההקשר בקידושין דף י"ח. שם המיעוט מובא יחד עם המיעוט של כפר. בואו נחזור לסוגיה בקידושין דף י"ח, המקור השלישי בעמוד 4. דיברנו על סוף הסוגיה, תנא קמא, רבי אליעזר ורבא. בואו נסתכל בראשית הסוגיה. כתוב ככה, הותניא, בגניבתו ולא בכפלו. בגניבתו ולא בזממו. בגניבתו, כיוון שנמכר פעם אחת, שוב יהיה אתה רשאי למוכרו. מה הקשר בין כפל, לא למכור אותו בכפלו, ולא למכור אותו בזממו? מה המכנה המשותף בין שני הדברים האלו? לא, אפשר לומר, בצורה מוגבלת, מדובר בכנסות. לא מוכרים בן אדם בגלל כנס. אם כן, זה מתחבר מאוד יפה עם דינו של רבי עקיבא. כבר ראינו שגם בברייתא וגם בתוספתא מביאים את הדין הזה של אי מכירת עבד יחד עם הדין של רבי עקיבא. מה הקשר? מי שמסתכל בגמרא בסוף בית עמוד ב' רואים שמסבירים את דינו של רבי עקיבא. מה הייתם רבי עקיבא? כסבר כנס הוא, וכנס אין משלם על פי עצמו. בתוספתא זה מפורש. ההסבר הזה שלא מוכרים, שעדים זומנים זה כנס, מובא כהמשך דבר רבי עקיבא בתוספתא. אם מבינים שהיסוד של הפטור שלא מוכרים עדים זוממים כעבד עברי זה בגלל שעדים זוממים זה כנס, אז מבינים את הקשר. עדים זוממים זה כנס, לכן זה זומה לכפל. לא מוכרים מישהו בגלל עדים זוממים. רבי עקיבא גם בנוי על זה שעדים זוממים זה כנס. טוב, כך אפשר להסביר את זה. אבל אפשר לומר, במיוחד לפי הרמב"ם, לפי התוספתא, שיש משהו הרבה יותר רחב. בעצם לא ממעטים כפל, ולא ממעטים עדים זוממים, ולא ממעטים X ולא ממעטים Y, ממעטים את הכל. לא מוכרים בן אדם על שום דבר חוץ מגניבתו. בעצם השאלה היא ככה, האם המילה בגניבתו באה למעט כפל, ולמעט עדים זוממים, ולמעט X, Y ו-Z, או שלא, המילה בגניבתו באה להצריך גניבה. לא מוכרים בן אדם, אלא אם כן הוא גנב. וכך באמת משתמע שוב מהרמב״ם בראשית הלכות עבדים. הוא אומר ככה, עבד עברי אמור בתורה זה ישראל שנמכרו אותו בדין על כוחו או מוכר עצמו. כיצד גנב ואין לו לשלם את הקרן בדין מוכרים אותו כמו שאמרנו בהלכות גניבה, ואין לך איש בישראל שמוכרים אותו בדין, אלא הגנב בלבד. זה צורך בגנב, כתנאי, למחירה. נראה לי שהרמב״ם מאוד מובן לשיטתו, ופה נגיע להבנת הרמב״ם בדלת הדברים. כבר הדגשנו אתמול בשיעור שהרמב״ם רואה את זה ככלל. הכלל הזה מופיע בסוף הלכה ח' שהרמב״ם אומר בארבע הדברים האלו מפי הקבלה הן, והכלל מופיע גם בראשית דבריו. בוא נדייק בראשית דבריו. עדים שהעידו על אחד v'hershi'uhu, rasha. She'ein bo lo malkot v'lo mita v'lo chiyuf mamon, v'achar kach l'tmu arelu lokim, af al pi shalo z'mamon lahalkot, ze v'lo v'chayvo mamon. Ha'Rambam mevi etza keklal, lefnei shu nechnas l'mikrim, edim shelo ba'u l'chayev malkot mita v'mamon, v'kach meitzig et ha'mi'iri, v'kvot ha'Rambam kemuvan, למדת שכל שלא העידו על חיוב מיטה או ממון או מלכות אין כאן דין הזמה גמורה אלא שלוקים. והוא אומר ודבר זה קבלה על הדרך שביארנו במשנה דל דברים שנאמרו. ניתן להבין את הניסוח של הרמב״ם שהכלל הזה בראשית הלכה ח' זה לא רק תיאור עובדה. זה מקרים שלא בא לחייב לא מלכות לא מיטה ולא ממון. זה גם יסוד הדין. בית דין לא מחייבים עדים זוממים בשום דבר חוץ ממיטה, מלכות וממון. זה הקריטריון. וכך מוצג באמת בספרי, בראשית עמוד 5, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, עם ממון ממון, עם מכות מכות, עם עונשין עונשין. זה רק דברים אלו, ולא דברים אחרים. וכך כמובן ניתן לתרץ את קושיית תוספות בסוף ב' עמוד א', למה לא אין דיני כאשר זמם במי שניסה להפוך למצרי שני וכל מיני מקרים כאלו. זה לא בעיה במקרה X או Y. יש דין של חיוב עד זומם בכאשר זמם רק אם הוא ניסה לחייב במיטה, במלכות או בממון. וכך ניתן להבין את משמעות ההסבר הראשון למשנתנו בירושלמי לעומת ההסבר השני שמופיע בירושלמי. ההסבר השני מאוד דומה לבבלי, דבר אחר, עמוד 5, ועשיתם לו ולא לזרו. מה זה ההסבר הראשון של רבי יוסי בן חנינה? הכל היה בכלל אותן, יוצא ועשיתם לו כאשר זמן לעשות, את שאתה יכול לקיים בו ועשיתם לו, אתה מקיים בו, ואת שאין אתה יכול לקיים בו, אין אתה מקיים בו. מה ההסבר הזה? ייתכן שזה ההסבר. כאשר זמן אפשר לקיים רק כשמדובר בעונשים רגילים. מיטה, מלכות, ממון. ולא בכל מיני דברים אחרים. זה יסוד הדין. לא כל הלימודים האלו. ובקשר לבבלי, אולי ניתן לומר שהרמב״ם הבין שהיסוד הזה הוא מה שלומדים מהמקורות השונים. אמנם יש מקור ספציפי לבן גרושה בן חלוצה, ויש מקור בקשר לגלות, ויש מקור בקשר לכופר, ויש מקור בקשר לעדים זומים. השאלה היא, האם אחרי שיש את כל המקורות האלו, מצטבר יוצא איזה דין כללי, ויתכן שהוא הבין שבעצם מה שנאמר כאן הוא שהדינים האלו אינם עונשים. זה אמנם קצת קשה בלשון הגמרא בקשר לבן גירושה דבינין כאשר זמם ולקה, אבל ייתכן שכך רמב״ם הבין או מהירושלמי או אפילו מהבבלי. כמובן מה שנשאר להסביר הוא למה בית דין לא מחייבים בדברים אחרים, למה בית דין מחייבים רק מיטה, ממון או מלכות. נראה לי שאפשר להסביר את זה בשלושה דרכים, ונתחיל מהדבר החיצוני והכי פחות עקרוני, ונגיע לדבר העקרוני ביותר. אפשר לומר שרק שלושת העונשים האלו כלולים במנדט של בית דין. למה יש בית דין זכות להעניש? או מיטה, או מלכות, או ממון. אין להם עונשים אחרים. זה עניין כללי ודין בבית דין. אפשר לומר משהו יסודי יותר ולומר, לא רק שיש לבית דין זכות רק לשלושת הדברים האלו, רק שלושת הדברים האלו הם בכלל עונשים, לא דברים שבית דין יכולים להעניש, רק דברים האלו מוגדרים ככלל כעונש. בן גרושה זה בירור מציאות, זה לא עונש. גלות שייך רק למי שהרג בשוגג ויש לו גואל אדם, זה כדי להציל אותו, זה לא עונש. מכירה לעבד זה לא עונש, אלא מה שעושים לגנב שאין לו כסף. כופר, כפי שכתוב בגמרא, כופר כפרה, ולאו בני כפרה. דברים האלו לא עונשים הם. ואפשר לומר, לניסוח שלישי, דבר אפילו עוד יותר עקרוני, עדים זוממים שניסו לחייב מישהו, משהו אחר, לא נחשב כמי שניסו לחייב מישהו אחר. רק מי שניסה לחייב מיטה, ממון ומלכות, הוא אדם שניסה לחייב במשהו או מישהו. ולכן אי אפשר להניש עדים זוממים שניסו משהו אחר, כי לא ניסו לחייב מישהו אחר. זאת אומרת, אין על מה להניש בעונש של כעס של זמם. ובמקום זה יש גזירת הכתוב שמחייבים מלכות על העובדה שניסו להרשיע את הצדיק. לא להעניש את הצדיק, אלא להרשיע את הצדיק. וכך רצף הדברים ברמב״ם, בואו נחזור לסוף עמוד 4, הלכה ח' והלכה ט'. בהלכה ח' הרמב״ם מסביר, עדים שהעידו על אחד והרשיעוהו רשע, שאין לו מלכות ולא מיטה ולא חיוב ממון, אז אי אפשר להעניש אותם בדברים האלו, כי לא ניסו להעניש מישהו. כך קיבלו חכמים הלכה ט', ששניים שהרשיעו את הצדיק והצדיקו את הרשע בעדותן, מחייבים אותם על הניסיון להרשיע. לא הרשיעו עם עונש, אבל עצם ההרשעה דורש חיוב מלכות. ואם כן, די ברור לפי הרמב״ם שהוא הבין שהניסוח של הברייתא מדויקת. יש פה דלת דברים שנאמרו, ומפי הקבלה ככלל, והכלל הוא שמי שלא ניסה לחייב במלכות מיטה וממון, אי אפשר לחייב אותו. המקרים הם רק דוגמאות של הכלל הרחב שבא מתוך הפרטים. ופה רואים את הראייה הרחבה של הרמב״ם, לקחת את כל המקרים ולראות את הכלל שיוצא, ולא רק את הפרטים פרטים. טוב, זה הסוגיה כאן בבית המדבט. ביום ראשון, אם יהיה השם, נתחיל את דינו של רבי עקיבא, עדים זוממים לא מחייבים אותם פי עצמם, כי זה כנס, וניכנס ליסודות של עדים זוממים ככנס. שבת שלום.